הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יותר יהודים ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, יותר יהודי ממך. הפודקאסט הראשון שמספר את הסיפור שלנו, 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית, דרך סוגיית דת ומדינה בישראל. אז אני שוב, אלכס ריף, מנכלית לובי המיליון, ואיתי...
מרדכי אסקין, מנהל תכונת ומדינה בלובי. שלום לכולם.
בכל פרק אנחנו צוללים לנושא אחר, מביאים לכם סיפורים אישיים, היסטוריה, מדיניות, כדי להאיר את הסיפור היהודי שלנו. הפעם אנחנו מדברים על נושא חשוב מעין כמוהו, על חוק השבות. החוק שבזכותו עלינו לישראל ולא לארצות הברית, כפיים! אבל ברצינות עכשיו זה החוק שמגדיר את ישראל כמדינת העם היהודי, וגם החוק שמרחפת מעליו סכנה גדולה, כי בעצם בכל קדנציה לאחרונה מנסים לבטל את סעיף הנכד, וגם ממש עכשיו השר אבי מעוז הגיש שוב הצעת חוק שמבקשת לבטל את סעיף הנכד. מבקשת בעצם... למנוע מנכדים של יהודים את האפשרות לעלות לישראל ולבטל את היכולת הזאת להיות ישראלים. אנחנו היינו בטוחים אחרי 7 לאוקטובר שהסיפור הזה מת, שנגמר, שעכשיו כולם באחדות, שעכשיו כולם ביחד, אבל לא, הנה עוד גורם בממשלה שממשיך להזכיר לנו איפה הדלת החוצה ושאתם לא שייכים. אז בואו נדבר על זה היום. יאללה, נצא לדרך. אני מנסה להיזכר בסיפור העלייה שלי. אתה יודע, הייתי בת 5 כשעלינו עם ההורים. הם עלו כמו כולם כדי להבטיח עתיד טוב יותר לנו, לילדים שלהם. בשנות ה-90, סחר ברזל נפל, התחילו לעלות מיליונים, ארצות הברית נסגרה. ואימא שלי, שידעה גרמנית, בכלל רצתה להגר לגרמניה. זה כמובן סיפור שאני נודע לי עליו הרבה יותר מאוחר, אבל אבא שלה... ששרד את הגולגים של סטלין, הוא היה כלוא שם הרבה שנים ובקושי ניצל, וחזר לצ'רנוביץ כדי לגלות שכל המשפחה שלו נספתה בגטו צ'רנוביץ, אז הוא אמר לה על גופתי המתה, אני לא מאגר לגרמניה, וככה בעצם החלטנו להגיע לישראל. בסוף בקטע קצת טרגי, אירוני, איך ההיסטוריה מסתובבת, הוא אפילו לא עלה איתנו, הוא נפטר חודש לפני העלייה.
וואו. טוב, אני דווקא נולדתי בארץ, אבל אבא שלי, שעלה לארץ בגיל 19 בשנת 79, אז בעצם אפשר להגיד שהוא עלה לכאן בזכות חוק השבות, ובעיקר גם בזכות ההרחבה שלו, גם לבני משפחה שהם לא יהודים לפי ההלכה. הוא הרי נולד לאבא יהודי ואמא לא יהודייה, ובגילי ה-10, כשהוא התחיל ככה להתחבר מחדש לזהות היהודית שלו, להתחבר למסורבי עלייה, להיאבק על הזכות של לעלות לארץ, הוא עדיין לא היה יהודי לפי ההלכה. זאת אומרת, אם החוק הזה לא היה מורחב, הוא לא היה פה, אני לא הייתי פה, הבן שלי לא היה כאן. אמנם בסוף הוא עשה גיור, שמה, גיור בשנת 79 במוסקו, תחשבי מה זה, אבל אחרי זה כשהוא עלה לארץ הוא עשה שוב גיור, כדי לקבל את האישור הסופי, אבל שורה תחתונה, בזכות חוק השבות המורחב, אני, ההורים שלי, הבן שלי, אנחנו כאן יהודים בארץ ישראל.
אז מה זה בעצם חוק השבות וסעיף הנכד, ועל מה כל הסערה? חוק השבות הוא אולי החוק הכי בסיסי שמגדיר את ישראל כמדינת העם היהודי, נכון? הוא נחקק ב-1950, והוא בעצם מאפשר לכל יהודי בעולם לעלות לישראל ולקבל אזרחות באופן מיידי. וכמו שאמרת נכון, ב-1970, עם תחילת הטפטופים מברית המועצות לשעבר, החוק מורחב, כדי שהוא יחול גם על בנים ונכדים של יהודים, שאנחנו היום קוראים להם זרע ישראל. וגם על בני ובנות זוגם. וכך בעצם נולד סעיף הנכד. אגב, הרעיון שמאחורי הרחבה, זה שישראל היא לא רק מדינה ליהודים על פי ההלכה, כן? זה בית לכל מי שיש לו קשר לעם היהודי, לכל מי שנרדף בגלל יהדותו, בין אם בשואה, בין אם בתקופה שאחריה בברית המועצות. החוק בעצם מעניק זכות שיבה לכל מי שיש לו קשר דם לעם היהודי.
שבות מלשון שיבה, אני רק אוסיף גם ש... זה מרחיב את זה גם לבני הזוג, כשקשרו את גורלם במודע, אפילו לא מבחירה.
כמותם אוהביה.
גמרי. טוב, אבל בכנסת הנוכחית, התעוררה סערה ציבורית סביב הסעיף הזה. בהסכמים הקואליציוניים של הממשלה, הייתה התחייבות לבחון תיקונים לסעיף הנכד, למה? כי הוא יוצר קשיים ופרצות. לאור התפלגות ומאפייני העלייה בשנים האחרונות, ככה אומר נוסח ההסכם, לאור הקשיים והפרצות שיוצרים סעיף הנכד בחוק השבות והצורך למנוע התבוללות בישראל.
למנוע התבוללות.
שתיים, למנוע שימוש לרעה בזכויות שהמדינה נותנת לעולים, על ידי עולים שחוזרים למדינת מוצאה בזמן קצר לאחר עלייתם ארצה. אז מה נעשה? אנחנו נבצע עד העברת התקציב, תיקוני חקיקה, זה בעצם ההסכם. אבל אז הגיע 7 באוקטובר, כולם הבינו שזה לא הזמן להתעסק בלהרחיק בני משפחה של יהודים מהיהדות ומהמדינה. אנחנו מקווה שהמסר הזה ילמד גם לטווח הארוך.
אז מרדכי, בוא ננסה באמת להבין לעומק את הדבר הזה. מה עומד מאחורי הניסיון לשנות את סעיף הנכד, ומה הטיעונים בעדו?
אז אתה, בתור החרדי זהו. הדתי של הלובי.
בתור חרדי מן המניין.
אני כרגע היה קטגור והציג את הטיעונים שלבטל ואת תתייחסי אליהם. אז אחד הטיעונים המרכזיים זה שרוב העולים שמגיעים כיום, בעצם לא יהודים לפי ההלכה, ויש איזושהי הנחה שאם אתה לא יהודי לפי ההלכה, אתה גם רחוק מהיהדות, מהזהות היהודית, ואתה בכך משנה את הצביון של המדינה, את התרבות, המרחב הציבורי וכדומה.
טיעון מאוד בעייתי בעיניי. אסביר. בוא תסתכל על העלייה שלנו. אוקיי, שנות ה-90 אנחנו הגענו, הרוב הגדול הגיע עם ריחוק מאוד משמעותי מהיהדות. היינו אחרי 70 שנה של דיכוי דתי, בלי חינוך יהודי, בלי היכרות עם החגים והמועדים. אבל מרגע שהגענו, גדלנו עם כולם, למדנו בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים, בשפה העברית, עם לימודי תנ"ך ותושב"ע, כולנו חוגגים חגים, צמים ביום כיפור, גם חילונים, גם מסורתיים, גם דתיים. והנתונים מוכיחים את זה, כן? מחקרים מראים שהדור השני של יוצאי ברית המועצות יותר מחובר למסורת היהודית, כן? 70% מתוכם צמים ביום כיפור, לעומת 57% מהדור הראשון. גם בנרות שבת אנחנו רואים עלייה. בקיצור, הרבה מאוד סממנים. אין מה לעשות, כשמגיעים לכאן והופכים חלק מהמדינה היהודית, אז הזהות מתעצבת בהתאם.
אז הטיעון הבא שאומרים זה שיש כאלה שמנצלים את סעיף הנכד. זאת אומרת, מה שאמרת זה נכון אולי אלה שבאמת נשארים פה לטווח הארוך, אבל אולי יש כאלה שמגיעים רק כדי לקבל סל קליטה, אתה יודע, זה המון המון כסף, ואנחנו עוזבים את המדינה.
קודם כל צריך להגיד את זה, יש כאלה. יש כאלה שמגיעים, מנצלים, לוקחים סל קליטה ועוזבים, אבל הם מיעוט שאינו מעיד על הכלל. האמת היא שתהליכי הקליטה בישראל פשוט לא מספיק טובים. אם היו כאן הזדמנויות להשתלב בעבודה, ללמוד עברית כמו שצריך, ואם הילדים שלנו, של העולים, היו נקלטים במערכת החינוך בלי גזענות, אז דה פקטו יותר עולים היו נשארים. כי חלק גדול ממי שעוזב לא עושה את זה כי הוא לא מרגיש יהודי מרדכי. הוא עושה את זה כמו כל אדם, כמו שההורים שלנו היו, הם מחפשים עתיד בטוח לילדים שלהם, ואם הם לא מצליחים להתבסס כלכלית, אז הם מחפשו מקום אחר. מי שמגיע מראש בשביל לנצל את סל הקליטה, יש דרכים בירוקרטיות למנוע את זה. זה באמת שולי, בלי לפגוע בחוק השבות. אגב, עוד איזה נתון בסוגריים, שאם מסתכלים על נתונים של הממ"מ מ-2022, רואים שאין קשר בין יהדות הלכתית לבין הישארות בארץ. זאת אומרת, זה תלוי בהרכב העלייה. בשנים שבהם רוב הרכב העלייה היהודית לפי ההלכה, אז גם רוב העוזבים הם יהודים לפי ההלכה. בשנים שבהם רוב העולים החדשים לא יהודים לפי ההלכה, אז גם רוב העוזבים לא יהודים לפי ההלכה.
טבעי.
שוב, כן. העניין הוא קליטה במדינת ישראל.
טוב, הטיעון האחרון הוא חשש מגידול בנישואים מעורבים. נישואים בין יהודים ללא יהודים לפי ההלכה.
וזה גם, אם זה מה שמדיג אותם, אז שיפטרו את הדבר הכי חשוב, כבר דיברנו על זה, זה גיור. לסגור את הדלת לא יפתור כלום, 500,000 ישראלים דבר רוסית כבר כאן, והניסיון למנוע מהם זכויות לא הפסיק את הניסויים המעורבים, הוא רק יעמיק את הבעיה.
לגמרי. טוב, בוא נחשוב על איך ביטול סעיף הנכד יפגע באלו שכבר עלו לכאן, כן? אנחנו מדברים על זה שבעצם החוק הזה מאפשר לאנשים לעלות. אם תבטל את סעיף הנכד, פחות אנשים יעלו. אבל רגע שנייה, בוא נחשוב על מה זה יעשה לאלה שכבר כאן. אז אפשר לומר שבגדול, עד הניסיון לבטל אותו כרגע, החוק עומד ביהודו. כי מאז פתיחת שערי העלייה מברית המועצות, עלו ארצה כחצי מיליון ישראלים מזרע ישראלים, קשרו את גורלם עם העם היהודי, חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, מהתרבות, מהאקדמיה, מהכלכלה, מהשירות הצבאי, וכמו שאת ציינתם, גם מתארים יותר ויותר בתרבות ובמסורת היהודית, תן להם פשוט להיות כאן. אבל בפועל, הם עדיין נחשבים לישראלים סוג ב'. כמו שדימנו בפרקים הקודמים, הם לא יכולים להתחתן בישראל במסלול של נישואים, הם לא יכולים להיקבר גם בקבורה יהודית, גם נפגעי פעולות איבה בשל הזיקה היהודית שלהם. ובתעודת הזהות הם יהיו רשומים כחסרי דת או אחרים. לפעמים כשמפרסמים נתונים דמוגרפיים, אז כזה ישימו יהודים, ואז ערבים, נוצרים, אחרים. זאת אומרת, כאילו איזושהי קבוצת מיעוט.
זה באמת מגוחך, כן, מאוד אחר. רק 14% מהם לא מגדירים את עצמם יהודים. זאת אומרת, זו קבוצה שהרוב המוחלט חיים כאן, משרתים בצבא, עובדים, משלמים מיסים, ועכשיו רוצים לבטל להם את העוגן הזהותי היחיד שנשאר להם, סעיף הנכד, כאילו להגיד להם, הסעיף שבזכותו עליתם לכאן, היה טעות זמנית, גם אותה ביטלנו. בהצלחה.
עכשיו, גם מה התמורה? הרי בסוף, אם אתה תצמצם את העלייה של הנכדים, למשל, עדיין, רוב העלייה לא יהודית, זה בני זוג ליהודים בכלל, בני ובנות זוג ליהודים, כי יש אחוזים מאוד גבוהים שנישואים מעורבים בחול. המספרים הנוספים זה בנים ליהודים, ובני הזוג שלהם, שהם לא יהודים לפי ההלכה. אז גם אם תבטל את סעיף הנכד, תוריד כמה אלפים בשנה, עדיין, המספרים הגדולים הם של בני הזוג והבנים ושל אלו שכאן. אז בכלל, המחיר הגדול שאתה תשלם לעומת הפתרון שאתה מנסה לפתור, לא יעבוד לך.
אז הזמנו היום אורחת, שתספר לנו קצת על איך זה מרגיש להיות ישראל ייצוג בית במדינת ישראל. שלום אנסטסיה.
שלום שלום.
ברוכה הבאה. ספרי לנו קצת, מאיפה הגעת, איפה נולדת, למה המשפחה שלך החליטה לעלות לישראל, איך חווית את העלייה הזאת בתור ילדה?
אני עליתי בגיל 7 עם אמא שלי, אבא שלי ואחי הקטן. הגענו בשנת 99, והאמת שעשינו את זה בעקבות משפחה שכבר הייתה, עלתה למעלות.
גם אתם עליתם למעלות?
כן, גם אנחנו עלינו למעלות, ובאמת הייתה שם השנה הראשונה הכי טובה שאפשר לאחל לילד עולה. וואלה. אבל לא הייתה שם פרנסה, לא לאמא שלי ולא לאבא שלי, והם החליטו להדרים לתל אביב. הם חשבו שהם עוברים לתל אביב, אבל הם עברו ליפו.
נשמע כמו סיפורי מעברות, שכזה אומרים להם להגיע למקום...
תראה, זה לא שקר, כן, זה באמת תל אביב-יפו, פשוט... הפער היה ניכר, ומשם הכל התחיל להידרדר, ובאמת הייתה לי את הילדות הכי אלימה וקשה.
מה זה אומר? בתור בת לעולים חווית את זה? זאת אומרת, זה כאילו תהליך הקליטה שלך היה סביב, הרגשת שאת לא שייכת?
לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה תהליך קליטה, זה היה תהליך פליטה. כל פעם שיצאתי מהבית הייתי בכוננות, שעוד שנייה התקפו אותי ו... כל הזמן, באמת היו יורקים עליהם ברחוב בלי למצמץ, סתם ככה. ומלא מלא סיפורים שעכשיו הפסיכולוג שלי נדרש עליהם.
איך גילית בעצם שאת לא מוכרת כיהודייה במדינת ישראל? מתי הפעם הראשונה שאת זוכרת את זה?
האמת שבהרגשה, באמת הייתה דחייה לאורך כל השנים. אבל לא מהסיבה הזאת, אלא רק מהמראה שלי והשם שלי ואולי המפתח שלי. ובכיתה ח' כשלמדנו על חוק השבות באזרחות, אז פתאום התחלתי לעשות חישובים והבנתי ש... רגע, אם רק סבא שלי יהודי וסבתא שלי לא, מה זה אומר? ואז הבנתי שוואלה, אני לא ביהודים הנכונים.
וואו, זה טריד אותך באותו זמן או יותר מאוחר? זה החלק מהחיים שלך?
מכיתה ח' באמת זה משהו שמעסיק אותי כל הזמן בעוצמות כאלה ואחרות. אז בכיתה ח' ממש ניגשתי ליועצת של הבית ספר שהייתה גם המורה לאזרחות, והיא בעצם בישרה לי את הבשורה ואמרתי לה, תקשיבי, זה לא יכול להיות. מה זה אומר? מה אני לא? אני לא? איך יכול להיות? ואז היא אמרה לי, פשוט אל תחשבי על זה. ומאז כל מה שעשיתי זה באמת לחשוב על זה.
זאת אומרת, עד לאותו רגע, אם אני מבין נכון, בתודעה שלכם, של המשפחה, אתם כאילו הייתם יהודים, כאילו הייתם שייכים פה.
לרגע לא חשבתי שיש איזשהו פער, כאילו היה את הפער הגזעי וזה וזה, אבל כאילו קצת היה כזה, אז התאגו אליי ככה, וגם זאת האמת, ככה זה באמת, וזה ממש...
ואנסטסיה, איך את מגדירה את עצמך היום? כששואלים אותך מי את, מה את אומרת?
אני מגדירה את עצמי בתור יהודייה, אני כאילו מסרבת, מסרבת שיפלטו אותי. אין לי מקום אחר, אין לי משפחה אחרת, אין לי גם לאום אחר בלאום שלי. אחרי זה יצא לזה מחקר גדול בעקבות הזהות. אז גיליתי שבמשרד הפנים באמת הלאום שלי זה הלאום הרוסי. ואין לי דרכון ואין לי אזרחות רוסית, והייתי שם רק פעם אחת ב-20 שנה האחרונות. ואני לא מסכימה, לא מאשרת את ההגדרה הזאת.
איך זה גורם לך להרגיש, נגיד, שבמדינת ישראל בעצם את לא שוות חובות, כן? אני מניחה שגם עשית את כולן, אבל את לא שוות זכויות, את לא יכולה להתחתן כאן עם יהודים, את לא יכולה להיקבר לצד בני זוג יהודים, מה זה גורם לך להרגיש?
אני התחתנתי עם יהודים, לפי ההלכה, ועשיתי את זה דרך נישואי...
יוטה?
כן.
אונליין.
והלכתי למשרד הפנים, ואז כשנרשמנו גם הרגשתי כזה, הנה, לא מקשיבה, לא אכפת לי, תרשמו אותי עכשיו. אז זה בעיקר תחושה של מלחמות, תחושה של אלבון נורא גדול, ובדרך כלל ביום יום אני כזה חיה את חיי, ואז מקבלת ביתה באיזה אירוע משמעותי, או לא משמעותי, כל מיני אירועים כזה שמזכירים את המקום שלי במדרג.
וכשבשנתיים האחרונות עלה דיון מחדש על סעיף הנכד, פתאום אם את זוכרת דיברו כזה, רוצים לבטל, איך זה גרם לך להרגיש שבעצם גם הדבר שבזכותו הגעת לכאן, פתאום גם הוא בסימן שאלה, לא רק ההגדרה שלך כיהודיה?
זה נושא שפשוט כל פעם שמדברים עליו יש לי דמעות בעיניים, כאילו גם עכשיו. זה פשוט מעליב אותי. אני לא רואה איך אני שונה מבעלי היהודי לפי הלכה, באמת באמת אין בינינו שום הבדל. ואם כבר, אז אני זאת שמביאה את היהדות למשפחה ושומרת על הגחלת, וזה אכפת לי יותר.
ממש כמו הפודקאסט שלנו, אנחנו קוראים לו יותר יהודים ממך, אנחנו בעצם מנסים להגיד שבדברים מסוימים...
אבל למה דווקא זה נגיד כל כך מעליב, כי מה הסעיף הזה מבחינתך?
כי זה אומר שאני פה בטעות, שלא באמת התכוונו שאני אגיע. וזה גם הרגשה שהיא לאורך כל החיים פה, שלא באמת התכוונו אליי ספציפית שאני אבוא, ושלא רוצים שאני אתרבה פה, וכאילו אני מהולת דם כזאת ש... צריך חוק לחוקק שגם לא יבואו עוד כמוני.
קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, כי בין היתר את מתראיינת בשם בדוי, כי את עובדת בשירות המדינה, כאילו את מקדישה את חייך למען עם ישראל, לשפר את המדינה שלנו, והמדינה שלנו לא נתת לך את המינימום שאפשר, וזה להיות אזרחית שווה. אז קודם כל תודה שאת מדברת על זה, ואת מספרת על זה, ותודה שאת קיימת.
תודה ששאלתם.
תודה, להתראות.
מורדכי, זה ממש מטלטל שבכל המצב המורכב הזה שאנחנו עוברים, במיוחד עכשיו במלחמה, אנסטסיה, שלא בחרה לעבוד במגזר הפרטי, היא עובדת מדינה, היא משקיעה ימים כלילות כדי לשפר את המגזר הציבורי לרווחת כולנו. ובזה היא צריכה להתמודד עם תחושה של ניכור וזרות, כאילו משהו שאמור להיות כל כך טבעי כמו אהבה, זוגיות, עובר אצלה דרך כל כך הרבה קשיים ומורכבויות, זאת עוד דרך להראות לה את הדלת החוצה. באמת, מבחינתי אין מקום למציאות כזאת, זה חייב להשתנות, אנחנו חייבים ללכת לברית ישראלית חדשה, ברית התורמים, מי שתורם למדינת ישראל הוא חלק מהעם היהודי ומישראל.
הוא יותר יהודי ממך.
ממש ככה, מה אתה חושב?
תפס אותי, מה שהיא אומרת שהיא דווקא היא בזו שמביאה הביתה את המסורת היהודית, את היהדות, ובעצם היא מספרת שכל החיים שהיא נאבקת על הזכות של להיות כאן, כשאין לה מקום אחר ללכת, כאילו אין לנו מקום אחר ללכת, זה כזה כל כך ההבנה שהבנו כאן אחרי 7 באוקטובר, ונקודת המוצא הזאת צריכה להיות באמת ברית הגורל וברית המשרתים, היא משרתת ציבור, היא עלתה לכאן, היא חלק, יותר יהודיה ממך. טוב, אז אנחנו דיברנו על איך ביטול סעיף הנכד יפגע בעולים שהגיעו לכאן, בחצי מיליון ישראלים שכבר חיים כאן, מה היא תגרום לנו לישראלים דובר רוסית להרגיש, אלה שכבר הגיעו לכאן בטעות, איך היא תציף עוד מתחים בדת ומדינה בתוך החברה הישראלית. אני רוצה לעלות עוד נקודה, איך בעצם הביטול סעיף הנכד יכול להרחיב ולהעמיק את הקרע שכבר קיים בין מדינת ישראל, יהדות התפוצות וקהילות הגדולות שנמצאות בחול, שבעצם החוק הזה מתייחס אליהם.
אני ממש מסכימה איתך, מחוץ לישראל יש 18 מיליון זכאי חוק השבות, ורובם, 54% מתוכם, הם לא יהודים לפי ההלכה. אני רק מדמיינת את ההשלכה העצומה של שינוי כזה. בוא נסתכל על הקהילה היהודית בארצות הברית, למשל, זה הקהילה היהודית הכי גדולה מחוץ לישראל. רוב היהודים שם לא אורתודוקסים. שיעור הנישואים עם לא יהודים עומד על יותר מ-70% בדור הצעיר. זה אומר בעצם שהמשקל של מה שנקרא זרע ישראל בתוך היהודי רק הולך וגדל. סעיף הבן והנכד בחוק השבות הוא הגשר היחיד שמחבר אותנו. אותם, קודם כל, הזהות יהודית ישראלית, ואותנו כעם יהודי אחד. עכשיו תחשוב, נגיד, מתפרצת פתאום אנטישמיות, כן? לא, אנחנו לא רחוקים מזה, אנחנו כבר שם כמעט, באחת המדינות האלה. ואנחנו ביטלנו את סעיף הנכד. אנחנו בעצם הפנינו גב לעם היהודי בשעתו הקשה ביותר. הפסקנו להיות מקלט לעם היהודי.
כאשר ההתפרצות הזאת נובעת מדברים שקורים פה. זה גם צריך לציין, זאת אומרת, הם חווים את כל ההפגנות האלו בקמפוסים, אוניברסיטאות, וגם מה שקורה פה, בישראל.
נכון, נכון מאוד. בשביל לדבר על זה, אנחנו מערכים היום את פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, בעבר דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, עוסק מזה שנים רבות בקידום הסדרים חוקתיים במדינת ישראל, בכללם גם בנושאי דת מדינה. שלום ידידיה.
שלום לכם.
שלום ידידיה, מה נשמע?
ברוך בואך אלינו.
בשמחה ובשמחה.
טוב ידידי, אז אנחנו קצת דיברנו כאן עם רואיינים על התחושות שהשיח על ביטול סעיף הנכד יכול לעורר, אבל איתך רצינו לדבר קצת על השפעות הרוחב של הניסיון לבטל את סעיף הנכד. איך בעצם זה יכול להשפיע על היחסים עם יהדות התפוצות, גם עם עולים דוברי הרוסית ובכלל, אשמח לשמוע ממך.
כן, קודם כל צריך להבין שיש פה שני צדדים לוויכוח, שניהם לגיטימיים כשלעצמם, והאתגר הוא לא פשוט. מצד אחד, חלק מהציבור אומר בישראל, עם כל הכבוד, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, השאלה העם היהודי היא שאלה במחלוקת, יש עמדה מסורתית שמקטינה את גבולות העם היהודי, מעבר ל-18 מיליון שצוין, כזכאי חוק השבות, ואם אנחנו נפתח את השערים, ודל נאפשר לאנשים שיש להם זיקה, אפילו רחוקה, אבל יש להם זיקה למוצא יהודי, ונאפשר להם להגיע לכאן, אנחנו נדלל את האופי היהודי של המדינה. זה החשש מצד.
אנחנו כבר התייחסנו לחשש הזה בתחילת הפרק. יש לנו כבר את כל התשובות הטובות, אבל מה אתה רוצה לומר על זה?
אני חושב שזאת תהיה טעות לאמץ כמדינת לאום של העם היהודי את ההגדרה הדתית האורתודוקסית, בוודאי המחמירה, של יהודי כבסיס לעלייה. בכלל הרעיון שדיני הגירה שקיימים בכל מדינה, המפתחות אליהם יימסרו לגורם דתי, היא בעיניי בעייתית. עירוב לא טוב בין דת ולבין מדינה. אני מבין את החשש מפני מסירת המפתחות לאחרים, ואם תרצו לדבר על זה, אבל כתשובה עקרונית, אני חושב שאנחנו לא צריכים למסור את המפתחות לגורם דתי, והדוגמה להבדל בין החלטות של גורמים דתיים לבין חוקי מדינת ישראל, היא למשל סעיף הנכד. כי סעיף הנכד בוודאי מאפשר כניסה לאדם שעל פי הלכה אורתודוקסית, איננו מוכר כאן כיהודי, בכל זאת נותנים לו זכות שבות. עכשיו השאלה, מה כדאי לעשות בהינתן הקושי הזה, שתי העמדות הללו? כל מה אני רוצה לומר, מבחינה עקרונית, עלייה יהודית, קיבוץ גלויות, כל הדבר הזה הוא גם חלק מהכרזת העצמאות, כן, שנכתב מפורשות, שמדינת ישראל היא פתוחה לעלייה יהודית וקיבוץ גלויות. כן, כמובן, ויתרה מזאת, מי שזקוק גם למסמך משפטי, אז חוק הלאום, חוק יסוד שהתקבל לא מזמן, לפני מספר שנים מועטות, בתמיכה של הימין ובהתנגדות של המרכז ושל השמאל, אבל בו נאמר בסעיף 5, המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. עכשיו השאלה כמובן, האם בעלייה יהודית וקיבוץ גלויות אנחנו כוללים גם את הצאצאים של יהודים הלכתיים, או רק יהודים הלכתיים, זה בעצם גדר הספק.
אולי עכשיו, נוכח גלי האנטישמיות שאנחנו רואים בעולם, שאני מניח ששם בקמפוסים לא מבחינים בין יהודי אורתודוקסי ללא אורתודוקסי, אולי אנחנו מקבלים את התשובה על זה, עם כל מה שקרה פה בשנה האחרונה, שנה וחצי
האחרונות. מצד אחד, קצת צודק, ולכתחילה חוק השבות גם הדהד הגדרות של יהודים, כפי שנקבעו על ידי חוקי נירנברג של הנאצים וכדומה. מצד שני, גם כאן שום דבר לא פשוט, זה שאחרים אומרים על מישהו שהוא יהודי ומפנים עליו שנאה, זה לא בהכרח מחייב את מדינת הלאום לקבל את ההגדרות של אחרים לגבי יהודים. אבל אני רוצה להגיד את ההפך, כן, דעתי שונה, אני רק אומר, שום דבר פה לא פשוט.
כן.
אני כן חושב שכשאנחנו מדברים הרבה על אחדות יהודית ועל ברית גורל בין יהודים, אנחנו צריכים להכיר במציאות. המציאות הינה שחלק גדול מאוד שאנשים שתופסים את עצמם כיהודים מחוץ לישראל, חלק גדול מהם אינם יהודים הלכתיים. והשאלה אם העובדה שכך הם תופסים את עצמם היא אינטרס שלנו כמדינת לאום אחרי 2000 שנה לקבל אותם, לאמץ אותם ולנסות באמת להקטין את הפער בין ההגדרות ההלכתיות לבין המציאות. ולכך צריך לשאוף לדעתי.
אתה חושב שכן?
אני חושב שכן.
למה כן?
אני אגיד בכמה מישורים. קודם כל יש חשש אמיתי שאם יפתחו השערים לעלייה מרובה, כיום זה בערך כחצי מיליון אנשים שעלו מכוח חוק השבות ואינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה הנהוגה האורתודוקסית. ככל שהמספר הזה יגדל, כך האיום על תפיסת העולם האורתודוקסית בישראל, וכמובן בישראל זו תפיסת העולם השכיחה יותר, יגרום לכך, עלול לגרום לכך, שקבוצות שלמות של יהודים ישראלים שמחויבים לדעת על פי תפיסתם האורתודוקסית, יגידו, אנחנו רוצים ליצור פה ספרי יוחסין. אנחנו רוצים להגיד מי יהודי לדעתנו, לא לדעת מדינת ישראל או על פי חוק השבות, אלא לדעתנו, ובהחלט הדבר הזה עלול ליצור פילוג בעם היהודי, שיהיה קשה לגשר עליו בעתיד, אם אפשר להתחתן.
אבל אנחנו כבר שם, ידידיה, כבר יש ספרי יוחסין, כבר ברבנות יש רשימות של מה שנקרא טעוני ספק.
נכון, אנחנו רוצים לעצור את זה ולא להרחיב את זה. אני רוצה להגיד משהו אופטימי, שנייה, תראו, מה שקורה בעולם הוא גם הזדמנות ציונית גדולה. אנחנו לא שמחים באנטישמיות. אבל יש פה הזדמנות גדולה שישראלים יותר, הישראלים מהשורה, שלא חושבים על עדות התפוצות ביום יום, נעשים ערים יותר ויותר לקיום של חצי מהעם מחוץ לגבולות ישראל, ולקשר בינינו לבינם, אנחנו רואים את זה בסקרים. זו הזדמנות גדולה עבורנו לפתח תודעה מחבקת כלפי יהדות התפוצות, שאיננה מדקדקת בציציות של השאלה האורתודוקסית, האם אתה יהודי או לא. זה מצד אחד. מצד שני, כשזה יקרה, ויכול להיות שהאנטישמיות תגרום לעלייה המונית, אין עתיד ליהודים באירופה, כך נראה כרגע, אני אמר יותר מזאת. וואו. גם היהדות האינטלקטואלית המובילה בארצות הברית, מרגישה לראשונה אי פעם.
השאלה מה יקרה, תהיה אסימילציה של היהודים, או שהם יבואו לכאן?
נכון, אני מניח שיהיה גם וגם. אני מניח שחלק מהם נשתדלו להתנער מיהדותם, כי זה לא נוח, כי זה מותקף. ואנחנו רואים את זה גם בסקרים, אגב. שוב, אנחנו בודקים את כל הדברים על הרנטירית. ורואים בסקרים שהחלק השני, דהיינו, החלק שאומר, אהה, אתם אומרים שאני יהודי ולכן מתנקרים לי, אכן אני יהודי. ורואים את זה כתגובה אמיתית. תחשבו רגע בצורה אחרת לגמרי, אני אומר דבר שהוא מחוץ לקופסה כרגע. ממשל טראמפ עכשיו תוקף את מוסדות המחקר, המחקר הבסיסי בארצות הברית. אלפי מדענים הולכים להיות חסרי מענקי מחקר. אתם יודעים איזו הזדמנות עצומה זאת למדינת ישראל, הרי בתוכם יש אלפים של יהודים מוכשרים, משכילים. פעם הייתה לנו אינפוזיה נהדרת מברית המועצות לשעבר. עכשיו יכולה להיות אינפוזיה ענקית, איכותית, משמעותית, שאי אפשר לדעת מה גבולותיה, שתשנה לגמרי את העתיד של מדינת ישראל. דבר הזה, מדברים כולם על הגירה מישראל בעקבות המלחמה, בעקבות המהפכה המשפטית, יש גם אפשרות הפוכה. עכשיו, סעיף הנכד הוא הסעיף המרכזי שיאפשר דבר כזה לקרות. משום שאם אין סעיף הנכד, חלק גדול מהאנשים הללו, או שהם בעצמם נכדים, או שילדיהם נכדים, והם לא ירצו להחתים את עצמם, בכך שהם קוראים משפחות לגזרים.
קודם הזכרת את זה, שזה בעצם נוגע בשאלת מי הוא יהודי הרחבה יותר, אבל אם היית עכשיו ממליץ לממשלה, איך אנחנו יכולים להיערך לזה, שגם אלה שיגיעו לכאן, יוכלו מצד אחד להרגיש שייכים, מצד שני אלה שרוצים שהם לא יגיעו לכאן, יקבלו איזשהו מענה. אנחנו רוצים להיערך לזה, מה המוצא?
אני חושב שמה שנדרש הוא מחשבה נועזת דתית ופוליטית. פוליטית זה יחסית לא נורא מסובך, חוק גיור ממלכתי, אני הקטן הצעתי בעבר, יחד עם רב דוקטור שאול פרבר, נוסח שלם של חוק כזה, ואנחנו נשים אורתודוקסים, הוא ואני, שניתן באמצעותו, אני חושב, לתת את הגיבוי הפוליטי לגיור דתי, שרוב הישראלי, היהודים בישראל יסכימו עמו. נדרש אבל לא רק מהלך פוליטי וגם מהלך דתי. המהלך הדתי צריך לאפשר הקמת בתי דין לגיור שיאמצו, אני כתבתי שני ספרים על המסורת הגיור ההלכתית, ואני אומר לכם בצורה סמכותית, שניתן על פי ההלכה לדורותיה לגייר אנשים שהם מה שנקרא היום מסורתיים. המדד הסטנדרט הזה עבור העולים תאפשר גיור אורתודוקסי רחב לרבים רבים מהאנשים שיעלו לכאן.
וגם הזרמים האחרים, אתה חושב שזה מודל גיור שיכול להיות משותף כזה לקהל הזרמים?
כן, לכך אני רומז, נכון. אחרי שאמרנו שהקריטריון יכול להיות מסורתיות, וכמובן זו אמירה כרגע לא אחראית, כן, זו רק כותרת, אבל אני יודע, אני לפחות חושב שאני יודע לטעון אותה בתכנים מדויקים, ותחשבו, דוברי עברית, משרתים בצבא, הזהות שלהם יהודית, חיים לפי לוח השנה היהודי וכו' וכו' וכו'. הם יהודים, אם לא בתרייג, אז בתר. מצוות. אוקיי? עכשיו, אם מאמצים קריטריון שכזה, אפשר להקים בית דין גיור שהוא יהיה רחב, דייני בו, מספיק. נקודת ראות האורתודוקסים, שלושה דיינים אורתודוקסים, ולצידם, דיינים מבחינתי גם דיינות, מהזרמים האחרים, כל אחד ירגיש שהוא שותף לעניין, הקריטריון הקובע היא קריטריון מינימלי, כמו שציינתי, של מסורתיות, שיש לו בסיס הלכתי. מהלך כזה, אני אומר דבר משמעותי בעיניי, יחזיק את המסורת היהודית שהתגבשה מימי עזרא ונחמיה ועד היום, מצד אחד, מצד שני, יאפשר ציונות דור שתיים, יאפשר ליהדות התפוצות לחזור ולהסתכל במדינת ישראל כמרכז זהות אמיתית עבורם, ולא כמקום שבו יש לאומיות, אך יש איזה סוג של אך מוגבל כזה, כי הוא שמרני בצורה קיצונית ולא מקבל אותנו, שזה המצב, נכון להיום.
ידידיה, תודה רבה רבה על החזון מאיר העיניים הזה, תודה שהיית איתנו.
בשמחה, בהצלחה לכולנו במלאכה הממלכתית, הדתית והציונית הזאת. כל טוב לכם.
אז מורדכי, איך אתה מסכם?
טוב, קודם כל, השיחה האחרונה עם ידידיה עשתה אותי אופטימי. הוא תמיד מצליח להביא ככה חזון ותקווה, ואני אוהב את איך שהוא לוקח את מה שאנחנו מזהים כמצוקה, קודם כל, כאיזשהו שאלה על שייכות, כסכנה, ומדברים הרבה עם כאב ופחד קצת, והוא בעצם אומר, חבר'ה, תראו, יש פה הזדמנות, יש כאן אפשרות למנף את זה. אנחנו יכולים בעצם לענות על השאלה שהתגרה פה את מדינת ישראל מתחילת קיומה, שאלת מי הוא יהודי. אנחנו יכולים לעשות את זה בשיתוף עם כל הזרמים של היהדות. אני דיברתי מקודם כחרדי הדתי, אז אני שנייה אמשיך את זה לכיוון הקצת משיחי אפילו. זה ככה נשמעת לי גאולה, ככה נשמעת לי קיבוץ גלויות, ככה נשמע לי חזון הנביאים, שכל האחים שהתפזרו לכל עבר, חוזרים לשולחן אחד ומצליחים לתרגם אחד לשני את מי שהם בבית היהודי פה.
זה מאוד יפה בעיניי מה שאמרת. אני גם חושבת שבסוף זה התפקיד ההיסטורי שלנו, כן? כישראלים, זה להמשיך לראות באחדות העם היהודי מטרה שאנחנו צריכים לפעול אליה, ולא לוותר, ודווקא בעתות מצוקה להמשיך להיות מקלט לעם היהודי. אני חושבת שסעיף הנכד הוא סעיף מאוד מאוד חשוב בתקופת משבר, כבר קיימת בינינו לבינם עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר. הייתה התרחקות מאוד גדולה בינינו לבין יהדות העולם. ואני חושבת שאנחנו צריכים לא לשכוח את זה, שאנחנו רוצים לחבר אותם, לקרב אותם. קודם כל את מי שכאן נמצא כבר, ישראלי ועדיין לא מרגיש חלק, אבל כמובן גם את עם ישראל בתפוצות. שיהיה לנו בהצלחה.
אמן,
אמן. אמן. אנחנו נסיים כל פרק ב...
אמן, אמן.
אמן, כן. אמן. כן. אז תודה שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא.
יותר יהודי ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין. הפודקאסטים של 103 FM.